מותר להשתמש במדיח כלים חלביים, להדיח בו כלים בשריים וכן ההפך, בזה אחר זה בלי שום הכשר במדיח, או אולי אפילו גם ביחד לערבב כלים. האם מותר או אסור? ובכן, הסוגיה הזו לא נדונה בגמרא, ולא בגלל שעדיין אז לא היה מדיח כלים שהוא מכשיר חשמלי, אלא גם כל הנידון של ערבוב כלים או שטיפת כלים במקומות מיוחדים לא נידון בגמרא, אולי בגלל שהדבר היה פשוט להם, או פשוט להם להפרדה, או פשוט להם לערבוב. אבל מה שכן נידון בגמרא והובא בפוסקים, זו הסוגיה הנקראת נותן טעם בר נותן טעם דהתרה. ופירושם של דברים, שאם דגים או ירקות, כך זה נדון בגמרא, נתבשלו בכלי בשרי, והכלי נקי משומן של בשר, והוא בן יומו, מותר לאכול את אותם דגים או את אותם ירקות עם חלב, אם הם בשלו בכלי בשרי, מאחר ובלוע בכלי רק טעם של בשר, ועכשיו שנתבשלו בו אז הוא פולט טעם וכבר נבלע בדגים הללו או בירקות הללו, ועדיין הכל מותר. וכשאחר כך אותם דגים שבלועים בטעם בשר או אותם ירקות שבלועים בטעם בשר באים במגע, כמובן חם הכל רותח, אם חלב רותח, אז עכשיו החלב במגע עם בר נותן טעם, כבר עכשיו כשיוצא טעם מהדגים או מהמרקות הוא כבר נקרא בן נותן טעם, בר נותן טעם, זה טעם קלוש. וטעם כזה לא עשרה תורה ולא עשרו חכמים. כבר אמרנו אז שהאשכנזים מחמירים ואומרים לא מספיק נותן טעם בר נותן טעם, אלא נותן טעם בר נותן טעם בר נותן טעם, כלומר נכד, לא בן אלא נכד. אבל גם האשכנזים מסכימים, כך אמרנו, שאם הכלי עבר, הוא לא בן יומו, עברו עליו 24 שעות בלי שימוש, וכמובן הוא נקי, אחרי הטעם הבשרי הבלוע בו הוא פגום, ועכשיו כשיוצא הטעם הפגום ונפגש עם הדגים או עם הירקות, ואלה אחר כך יבואו במגע עם חלב רותח, הרי כל מה שיפלטו הוא נותן טעם בר נותן טעם פגום. והואיל וכן, גם אשכנזים מתירים ולא מצריכים שלושה דורות, שלושה שלבים, אלא מספיק אפילו בשניים. עד כאן זה מה שניתון בגמרא, ועל פי ההבדלים, הבדלי הפרשנות בין חכמי המזרח ובין חכמי אשכנז. אבל חכמי אשכנז דנו בעניין של רחיצת כלים חלביים בתוך כלי בשרי וכן ההפך. בטור יורה דעה סימן צדי ה' נאמר כך, כערות של בשר שרחצו אותן ביורה חולבת והיא על האש, או אפילו אינה על האש, והמים חמים שיד נחבט בהן, כתב בספר התרומה, אם הכערות והיורה שניהם בני יומן הכל אסור. ואפילו היו הכערות מקונחות יפה שאין שום שומן דבוק בהן, אבל אם אין היורה בת יומה מותר, ובלבד שיהיו הכערות מקונחות יפה שאין שום שומן דבוק בהן. ואדוני אבי הראש ז"ל מתיר אפילו הן שניהן בני יומן, וכתב אמנם יש לחוש לפי שכשמדיחים הכערות נשאר השומן ממה שאכלו בהן דבוק בהן ונוגע ביורה ונעשרה יורה מממשות הבשר שנכנס בה, והכל אסור. אל כך אין להתיר עד שיאמר ברילי שלא היה שום שומן דבוק בה. כלומר, יש כאן חידוש הלכתי של אחד מחכמי השכנז הקדמונים שחיבר את ספר התרומה, ובאותו ספר הוא אומר שאם אדם לקח כלים בשריים בשביל להדיחם ושם אותם בתוך יורה חלבית רותחת, בין אם היא על האש או יש בה מים חמים שהיא צולדת בהם, אומר בעל ספר התרומה, אסור אם הקערות, אפילו הקערות היו מקונחות יפה שאין שומן דבוק בהן. למה? לפי הכלל שנותן טעם בר נותן טעם, שהשכנזים אינם מסתפקים בשני שלבים אלא בשלושה שלבים, ואילו הראש שהוא השכנזי חלק על ספר התרומה ואמר שאם אין בהם שומן באותם כלים מותר להדיחם בכלים בשריים ביורה חלבית רותחת אם אין עליהם שומן. עכשיו יש לומר שאין ספק שלפי חכמי המזרח אם אין בהם שומן ברור שמותר לרחוץ כלים בשריים ביורה רותחת חלבית אם אין בהם שומן, זה דבר ברור. אלא מה הדין כשיש בהם שומן? באמת בשולחן ערוך בצדי ה' סעיף ג' הביא את דברי הראש להלכה, לא התרומה אלא הראש, תערות של בשר שהודחו ביורה חולבת בחמין שהיה צולדת בהם, אפילו שניהם בני אומן, מותר משום דאבלה נותן טעם בר נותן טעם דאתרה, והוא שיאמר ברילי שלא היה שום שומן דבוק בהן. ואם היה שומן דבוק בהן צריך שיהיה במים 60 כנגד ממשות שומן שעל פי הקערה. כלומר מרן פתח לנו פתח להיתר שאם יש כמות מים גדולה שהיא פי 60 נגד השומן, אז היום מתיר אפילו שאין עדיין את העניין הזה של טעם פגום, אלא טעם לא פגום. אם יש פי 60 הוא מתיר. בסעיף ד' הוא אומר, יראה לי שאם נתנו אפר במים חמין שביורה קודם שהניחו הקדרות בתוכה, אף על פי שהשומן דבוק בהן מותר, ועל ידי האפר הוא נותן טעם לפגם. ומכאן עד שני הסעיפים ג' וד' נפתח הפתח לדון בעניין של מדיח כלים המודרני, כי המדיח כלים המודרני הוא פועל בכך ששמים את הכלים על מגש וסוגרים את הדלת ומפעילים את המדיח, ואז נכנסים מים למדיח, ועל ידי פעולת שאיבה הם נשזים בכוח בכל חלל המדיח, בו בזמן נמסה במים אבקת סבון חריפה, ומהסבון הללו שוטפים את הכלים המלוכלכים משיירי אוכל דקים ומהשומן הדבוק בהם. לאחר הצטברות די מים במדיח מתחיל גוף חימום הקבוע בתחתית המדיח לחמם את מי הסבון עד לדרגת חום של כ-70 מעלות חום. פעולת ההתזה בחום זה נמשכת כ-20 דקות, ולאחר מכן המדיח מתרוקן מהמים המלוכלכים וכל השומן והלכלוך הדק נשטף החוצה, ואם מצטבר לכלוך עבה יותר הוא נעצר על גבי מסננת הנמצאת בתחתית המדיח בפתח היציאה של המים, ונותר שם מבלי יכולת לעלות חזרה לחלל המדיח, ולאחר מכן נשטפים הכלים כמה וכמה פעמים במים נקיים, וכל שאריות מהסבון יוצאות מהמכונה, והשטיפה האחרונה נעשית שוב במים חמים המתחממים על דאגו חימום שבתחתית המדיח, ולכן בפתיחת הדלת בתום השטיפה נמצאים הכלים נקיים ויבשים. ויש לה עכשיו בנסיבות כאלה הוא דן א', אם יש בזה איסור בישול בשר וחלב, כי הרי אם יש שומנים אז לכאורה הוא מבשל בשר וחלב. והדבר השני, אם אין כאן בליעה של ממשות בשר וחלב ולא נותן טעם בר נותן טעם, כי אם אנחנו מדברים על שומנים אז זה בליעת ממשות ולא נותן טעם בר נותן טעם. ובשתי השאלות האלה הוא דן להתר על ילקוט יוסף, דן להתר כיוון שהמים הראשונים המסו סבונים וגם הורתחו, אז יוצא איפה אנחנו מדברים כאן על טעם פגום. השומנים הללו שמיד הם באו במגע עם סבונים, עם מים עם סבונים, ונפגם הטעם. והואיל וכן, גם כשאחר כך הורתח מדובר כאן בדברים שכבר טעמם פגום, והואיל וטעמם פגום לא יהיה אלא כמו נותן טעם בר נותן טעם עם טעם פגום, שאפילו אשכנזים צריכים להתיר. ואם כן, גם כאן לא צריכים לחשוש לעניין הזה של הטעם שנבלע בגלל השומנים, בגלל שכאמור הטעם כבר נפגם לחלוטין. במיוחד שאם יש עריות הן מתנקזות אל המשננת והן לא צופות למעלה, ואין חשש שבהרתחה הבאה עם המים הרותחים הנקיים אז שכאילו הם יצופו או יבליעו טעם. כי גם אם כן, הרי כבר סוף סוף נפגמו בטעם פגום, איך יחזרו כעת ויסתלק מהם הטעם הפגום? לפי כך, לאור הניתוח הזה, כן, ולפי זה גם במדיח כלים חשמלי שהשטיפה הראשונה נעשית תערובת חומרי ניקוי פגומים ביותר, וחומרים אלה גורמים שמכונת המדיח כלים וכן הכלים שבתוכו בולעים המים הרותחים הפגומים, והב תחילת בליעתן באיסור כשהוא נותן טעם לפגם, וממילא יהיה מותר להשתמש במדיח לכלי בשר ואחר כך בכלי חלב. ואומנם רבים נוהגים לשטוף כלים ופירות וירקות בחומרי ניקוי, וודאי שאין חומרים אלה פוגמים את הפירות והירקות וגם אינם משאירים טעם פגום על דפנות הכלים וכו'. הכל פנים, מותר לאור הדברים האלה להשתמש מדיח כלים שהדיחו בו כלים חלבים ואחר כך להדיח בו כלים בשריים או ההפך, ואין צורך להכשיר את הכלי, את המדיח, בנה דבנה. למרות שזוהי ההוראה והיא משתברת מאוד, אבל היו כאלה שבכל זאת חמירו, במיוחד מחוגש נבין, להחליף מגש, שיהיה מגש מיוחד לכלים בשריים שעליהם מונחים הכלים המלוכלכים, ומגש מיוחד לכלים החלביים, כי שם יש מגע בינו ובין המגש, מה שאין כן בדפנות, אין מגע של הכלים בדפנות. אז לכן הואיל ויש מגע ישיר עם המגש אז החמירו במגש. גם עניין המגש, כיוון שהמגשים האלה הם בלועים טעם פגום, אז ממילא אין חשש, אבל החמירו. ומי שרוצה להחמיר בדבר הזה אין ספק שתבוא עליו ברכה, אבל במיוחד צריך מאוד מאוד להיזהר גם מבחינת תקינות הכלי, שלא להכניס כלים עם שיריים של בשר, עם שיריים של גבינות וכאלה דברים, כי א', זה יכול לקלקל את הכלי, ב', יש כאלה שטוענים שאולי הטעם החיצוני של אותם שיריים נפגם, אבל בתוך שלו הוא לא נפגם. לכן אנחנו מדברים על כאלה שעושים איזושהי שטיפה ראשונית בקערה שלנו, דיינו בברז, ורק לאחר מכן שמים אותו עם השומנים שלו בתוך המדיח כדי להדיח אותו. בנסיבות כאלה, אפשר להדיח את הכלים החלביים ואחר כך בשריים, או בשריים ואחר כך חלביים. כמובן כל זה טוב במדיח כלים ביתי, אבל במדיח כלים בתוך תעשייה, חנויות, אז יש לדרוש מדיח כלים נפרד לזה, מדיח כלים נפרד לזה, כי עלולים שם להיות בלבולים גדולים, מן הראוי שישמרו על הפרדה גמורה. יש להזכיר בהקשר הזה, בנוגע לעלותינו ארצה, כשעלינו ארצה, עדיין בכל בית היה רק כיור אחד, כיור שבו שתו כלים חלביים ובו שתו כלים שרים. לא היו מערבבים את הכלים ביחד, אבל גומרים לשטוף את הכלים החלביים, אחר כך שותים את השרים, או ההפך, אין הבדל. נכון מאוד שברוך השם, עברנו למצב שבו אנחנו כבר, יש לנו שני כיורים בבתים, אבל זה לא אומר שמי שאין לו, וכגון, בן אדם שקנה דירה מאדם לא דתי, ויש שם רק כיור אחד, אזי זה לא אומר שאסור לו לשטוף את הכלים בדרך זו, עד שהשם יעזור לו ויעשה שני כיורים. פשוט צריך לדעת את הדין וצריך לדעת את ההידור שבדין. רבי חנינא בן עקיבא.